דמי מור, בתפקיד לינדה, אמא של אלדן.
מה? לא זאת לא היא. לא זאת לא היא. האמא שעומדת בחלון חצי ארורה? לא זאת לא דמי מור. אתה מתבלבל.
את בטוחה את בטוחה שאני מתבלבל, ולא את.
לא. אני מרגישה שזלזלו בנו כל כך עם התוכנית הזאת.
לעולם לא נראה עוד פרק של זה.
שלום וברוכים הבאים לתוכנית הבאה, אני אביאל.
אני אדיה.
והיום אנחנו בפרק 97, דרך אגב, עם אדיה סופרת. כן.
אנחנו כאלה קשישים.
וראינו את עולם חדש מופלא. הספר מ-1932 הפך לסדרה עדכנית.
זה ספר מ-1932?
אכן. אלדוס
מעניין
הקסי.
מה היה בו ב-1932.
די דומה.
וואלה.
נראה אם אני יכול לעשות זווית, שנייה, זווית. שנייה, חכי. תנשמי רגע, עמוק.
בזמן ש...
חכי.
בזמן ש... אני לא יודעת מה אתה עושה. כך שבזמן שאתה עושה משהו שאני לא יודעת מה הוא,
זה הקופי שלי, עם קצת אבק, אבל כן.
וואלה. תראה אותך. לא, רק רציתי לציין כהקדמה שבשבוע שעבר אתה היית בבידוד, ועכשיו אני בספק בידוד, אז...
לא, את לא בבידוד, באמת.
אני אהיה בעוד יומיים.
יש לי פה קבלה מהדוכן שקניתי את זה בשבוע הספר ב-2015.
זה לא כזה מזמן, די קיוויתי שזה יהיה ספר שקנית ב-2002.
2005, סליחה.
הרבה יותר נחמד. לא, גם האותק נראה כזה ישן, זה נחמד, זה תמיד מוסיף.
כן, זה תרגום ישן גם. אני לא חושב תרגום עדכני.
אביאל, למה קראתי לך אריאל? אומייגאד. אביאל מציג את ה... וואי, זה ממש לפני... אלום, בעצם אנחנו ביולי.
15 שנה.
יש לי בעיות קוגנטיביות. בוא נדבר על הפרק.
זהו, אז ראינו תוכנית, כאילו אני רוצה להגיד שונה, אבל יש הרבה דיסטופיות בטלוויזיה היום, אז אולי היא לא שונה. כשהספר נוצר, זה היה די חריג, זה היה קצת אנטיתזה לספרים של H.G. Wells, שדיבר על אוטופיות, ואפילו לא היה את השם דיסטופיה, אז הסופר אלדוס הקסלי קרא לזה נאן-אוטופיה, כאילו לא היה לזה אפילו שם, שתביני.
וואי. כן. אז כאילו מעניין אם נגיד כל ה... לא יודעת, מראה שחורה וווסט וולד, האם הם העתיקו מהספר שלו, ועכשיו כאילו, כי כשראיתי את הפרק, שכחתי שזה מבוסס על ספר, ואז הייתי כאילו, יואו, זה מה זה כאילו, דברים שכבר ראינו.
כן, נעמה אומרת
ועכשיו
לי...
ועכשיו אני אומרת...
מה, יש ווסט וולד, מה, יש, מה זה, אמרתי, זה היה קודם.
זהו, אז אני שכחתי מזה תוך כדי הצפייה, אז זה טיפה נותן עוד נקודות לספר לפחות, אני לא יודעת אם לסדרה.
מה שישב לי בראש זה, תראו, אני אגיד כבר על ההתחלה, זה ביצוע קצת חלש לספר ממש ממש טוב. אז מה שישב לי בראש, סליחה שאני נותן את הסוף בהתחלה, אבל כל
אני
חשבתי, חשבתי מה אם רון די מור, היוצר של For All Mankind, ובטלסטאר גלקטיקה היה לוקח את זה לידיים, או בחלומות חיי, כאילו ג'וס וידון, מה היה קורה עם יוצר, כאילו עם המון המון משקל היה לוקח את הספר הזה לידיים, אלה יוצרים לא מוכרים, שלושה יוצרים לא מוכרים, הם עשו קודם את הסדרה Happy, שהייתה לא טובה, קומדיה, פנטזיה כזאת, בלתי, אני לא אכלתי להקל אותה. וזה פחות או יותר הקרדיטים שלהם, יש להם עוד כמה דברים קטנים, אבל זה לא יוצרים עם איזשהו משקל או אמירה, וזה היה חבל לי, אבל כן, יש הרבה דברים חיוביים, עכשיו שניכנס לזה. את רוצה לסכם, להגיד על מה זה?
לא בטוחה שאני יודעת להגיד, אין, זה ממש, הסתכלתי, כאילו, הם גם בלבלו אותי, כי באמצע הפרק הפכנו, עברנו לראות סדרה אחרת. בגדול
לא,
זה...
ראית את מה שקורה מחוץ, אם זה השוואה ל-Westworld, ראית מה שקורה
שם,
מחוץ לפארק.
שם, אבל כאילו, אני לא יודעת, זה, אני לא יודעת, משהו שם היה לי מבלבל, וגם לא נעים לצפייה, אבל זה אחר כך. זה איזשהו עולם עתידי, שבו יש להם שלושה חוקים, שאין פרטיות, אין, מה עוד היה שם? אין משפחה ואין מונוגמיה. וזה כאילו ה...
וכולם צעירים ויפים, מהונדסים גנטית.
וכולם צעירים ויפים ומקיימים אורגיות המוניות.
לא בדיוק, כי בחברה הזאת שיצרו, שקוראים לה ניו לונדון, אז יש היררכיות, ויש מעמד לפי אותיות לטיניות, ומי שאלפא ובטא והפלוסים שלהם די נהנים, אבל ראינו גם את האפסילונים שהם די... אני לא אוהב את השוואה.
משרתים, הם השרתים.
כן, סוג של עבדות נצחית כזאת. ההיררכיה היא לפי מנת משכל. ממש קאסטות כמו הודו.
אם כבר היררכיה, אז לפי מנת משכל.
וכולם כאלה חלקלקים ויפים להם.
כן, אני... זה פשוט, אני לא יודעת אם זה, באמת, אני לא יודעת אם זה הספר או הסדרה, ובטח הרבה יותר כיף גם לראות את הפרק כשאתה יודע לאן אתה הולך. זה תמיד יש משהו נחמד בלראות עיבוד למשהו שקראת ואהבת, אבל...
עם העיבוד טוב.
אני לא יודעת. נכון. אני לא יודעת. תספר אתה, אביאל.
אני חושב שהסדרה, אבל היא כמו קאבר בינוני לשיר שאתה ממש אוהב. זו התחושה שלי, או קאבר פחות מבינוני. אני לא רוצה להגדיר את זה באותיות לטיניות. כי אני חושב שאין לזה, באמת אין משקל של יוצר. תחשבי על מה יוצר טוב, מה נגיד דיימון לינדלוף של לוסט יכול לעשות לסדרה, אם ראית את הנותרים, או מה שהוא עשה בוואטשמן. זאת אומרת, יש סדרות שהכובד של היוצר נותן תוכן, ופה האמירה החברתית החזקה קצת מתמסמסת. יש אמירה מאוד חזקה בספר, והיא קצת מתמסמסת פה. היא קצת חלשה, היא קצת...
אז אולי זה לא סתם שאני לא יודעת לומר מה הוא רוצה. כאילו זה כזה עולם עתידני, די דוחה. לא יודעת.
הרבה מהספר זה על חופש בחירה בעצם. שאת נולדת לאיזשהו מצב, ואת לא יכולה לעבור בין הרמות, זה דומה להודו, דומה גם למה שקורה בארצות הברית באיזשהו מובן, שמי שנולד למשפחה עשירה, אז לנצח יהיה עשיר, וזה לא משנה אם הוא יעבוד או לא יעבוד, הוא יכול להפוך, הוא יכול להיות אידיוט גמור, ולהפוך להיות נשיא ארצות הברית. זה בדיוק הביזר בהבנה הזאת, וזה מאוד מעיק, ומה שפעם היה רלוונטי מאוד לאנגליה, עם מעמדות ומלוכה, ושטחים, וכל התפיסה הפאודלית, אז היום רלוונטי לארצות הברית עם ממון.
כן, ברור.
מאוד עצוב.
זהו, והם הולכים, ושם זה כבר נהיה Westworld, או ש-Westworld נהיה זה, הם כאילו כשהם רוצים להשתעשע וללכת לטיול, אז הם הולכים להתבונן בעולם הישן.
ארץ הפראים.
ששם הם רואים, כן, שם הם רואים, אני יודעת מה, כל מיני... אנשים שהולכים מכות ויורים אחד בשני ודברים כאלה, זה כמו הקרקס שלהם.
והכל זה הצגה לטובת העשירים.
כן, זה ממש כמו Westworld. כלומר, Westworld זה כמו זה.
רק קצת הפוך.
למה?
כי
ב-Westworld מי שעושה את ההצגה זה האנשים עם הכוח, כן.
כן. מאוד מעניין.
זה עשה לי ממש רע. אני כאילו לא יודעת אם זה... בגלל החלק הראשון שהוא מאוד, אני כאילו אוהבת, נראה לי, כקונספט, דיסטופיות או אוטופיות, או אני אוהבת, כאילו, אני, זה מדבר אליי כנראה. אבל כאילו, כנראה שדיסטופיות אני לא אוהבת, כי גם את מראה שחורה לא אהבתי, וגם את Westworld לא אהבתי.
לא, מראה שחורה הוא לא דיסטופיה, הוא לוקח מצבי קיצון בכל מיני תרחישים עתידיים אפשריים.
כן. אני לא יודעת, אני מבינה שזה מה שניסו להראות, אבל זה היה רקוב ומגיל, אני
כן,
לא יודעת.
כן, זה לגמרי מה שהם ניסו להראות.
אבל אז אני לא יודעת מה אפשר היה, מה יוצר אחר היה לעשות, יכול לעשות בסדרה הזאת, שהיה גורם לי לרצות לראות אותה.
בואי נדבר קצת על הדמויות, ואז נספר מה היה, ונעשה לפי הסדר, כי קצת איבדנו, נכון?
יאללה.
אז אנחנו מתחילים בלפגוש את לנינה קראון, משחקת אותה ג'סיקה בראון פינדלי, היא הדמות השנייה הכי טובה בדאונטון אבי, הרי היא סיביל, ליידי סיביל.
לא מכירה אותה.
ביום שתהני מדאונטון אבי, אז תראי שהיא נהדרת שמה, היא פשוט, יש את הדאונג'ר קאונטס, את הדמות של הקשישה הנרגנת, שהיא באמת הכי טובה בדאונטון, אבל אחר כך בהחלט ליידי סיביל המקסימה. תפקיד יפה בשבילה, והיא כן נוטעת פה איזשהו עומק, הדמות שלה משחקת באמת, אם יש הרבה דמויות פה מאוד שטחיות
וצרקניות. אבל לא מצחיק, אני כתבתי לעצמי שהיא לא שיחקה טוב, אבל אוקיי.
תקשיבי, עיניים, הכל בעיניים, שחקנים טובים עושים עם העיניים, מה שהיא עשתה במסיבה הזאת, שהיא הסתכלה אחורה, נהדר, ככה משחקים.
טוב.
פגשנו את, אני אגיד שהיא בטא פלאס, מבחינת הדירוג, ועל כן יש לה הרבה פריבילגיות, אבל לא מוחלטות. אנחנו פוגשים אותה בהתחלה במעבדה, אבל אחר כך כשברנרד מרקס נוזף בה, זה אחד מהפסיכולוגים של המקום, והוא לא מרוצה מזה שהיא מתייחדת יותר מדי עם אותו אדם, והוא מקפיד איתה על הכללים של האנטי-מונוגמיה.
כן, ומציג לה קטעי הולוגרמה של שניהם
כן.
שוכבים.
אכן. אז הוא כבר מייצר את עצמו בתור דמות של איזשהו מניאק, סליחה על הביטוי, ומשחק אותו הנרי לויד, לדעתי בעבודה יפה, כי את מרגישה תוך כדי מחלחל לך שהוא בעצמו קצת אמיני, ואת מנסה להבין מה הולך שם.
נכון, נכון.
מאוד מאוד מעניין.
זה כשלעצמו היה הדבר היפה בפרק, כאילו, כי הוא באמת התחיל, אנחנו פוגשים אותו די בהתחלה, וכשמסתיים הפרק כבר ממש לא חשבתי שהוא מניאק.
כן, וגם זה שלכל אחד יש בוס, שאת מבינה, יש בוס לבוס לבוס, שזה לא נגמר.
כן.
כי הוא נראה כאילו יש לו כוח, ואז את פוגשת את זה שמעליו.
נכון.
ראינו לחצי שנייה את הנרי פוסטר, שזה הבחור שהיה לה איתו את הרומן המתמשך יותר מדי הזה.
לא רומן, רק סדרת מפגשים מיניים.
ככה היא מנסה להגיד.
יזיזים.
זה שמשחק אותו, זה הבחור שמשחק אותו, לא ראיתי אותו קודם, קוראים לו סן מיצוג'י.
אין מצב שהוא לא מוואן דיירקשן, או מהג'ונס ברדרס.
אני חושב שאתה מתכוונת הפוך, שהוא מהלהקות הקוריאניות, הפופ הקוריאני.
בסדר, אותו דבר, לא רוצה להיות גזענית כלפי להקות בנים.
אוקיי. פגשנו את אחת השחקניות האהובה עליי, שאת עוד לא ראית אותה, קיילי בנבורי, שדיברתי עליה בפרקים קודמים, היא שיחקה את פרני, את החברה הטובה השחורה. אוהב, 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 את לא מבינה כמה היא נהדרת, כי התפקיד הזה היה קטן מדי בשבילה, לפחות בפרק הזה. את הלם, שהיא מבחינתי הייתה ההבלחה החכמה של הפרק, היא החברה הטובה של ברנרד, שהיא קצת מאתגרת אותו, ולא אכפת לה מהזכויות של האפסילונים.
כן.
גם דמות קומית כזאת, משחקת
כן,
אותה הנה ג'ון קאמן. מה רציתי להגיד, מהי?
שזה היה סוג של הפוגה קומית, הסצנה הייתה.
אז היא שחקנית ממש טובה, הייתה לה סדרה משלה עד לא מזמן, שקראו לה קיל ג'ויז, והיא הייתה בתפקיד הראשי. היא גם קצת, לדעתי לא ראית את הסרט אנטמן והצירה, איש הנמלה לא. והצירה, היא גם מאוד טובה שם, שם היא בתפקיד מאוד דרמטי. והאחרון אני אגיד, לא, אחד לפני האחרון, פגשנו את ג'ון הפרה, שזה אלדן ארנרייך. אלדן הוא הן סולו בסרטים החדשים של סטאר וורס, שכנראה הוא לא ימשיך בדמות הזאת, וזה כבר עניין אחר.
אני לא אהבתי גם אותו.
הוא מקוטלג במין הריסון פורד צעיר, מבחינת הוליווד. הוא כאילו
באמת?
מצפים ממנו לגדולות, בינתיים הוא עוד לא הגשים. ומי האחרונה שאני רוצה לדבר עליה?
אמא שלו?
דמי מור, בתפקיד לינדה, אמא של אלדן.
מה? לא זאת לא היא. לא זאת לא היא. האמא שעומדת בחלון חצי ארורה? לא זאת לא דמי מור. אתה מתבלבל.
את בטוחה
אתה מתבלבל.
את בטוחה שאני מתבלבל. ולא את.
לא.
תבדקי
ואנחנו. יהיה קשה להיות בטוחה בדבר כזה. באמת? וואי, ממש. איך לא שמתי לב שזאתי?
מה את רוצה להגיד? היא שיחקה ממש טוב, ולא הבנת שמאחורי הדמות משחקת דמי מור, כי היא נראית כמו דמי מור.
היא לא נראית כמו דמי מור. אין מצב. היא בלונדינית.
יופי. את יודעת, זה קצת חמצן, וזה קורה.
וואו, זה הזוי, רגע. אני מחפשת אותה.
כן, אני יודע, בגלל זה קפט לי לרגע.
רגע.
כן, כן.
לא, היא לא נראית כמו עצמה, על מה אתה מדבר? זה נכון, זה דמימור.
היא נראית כמו דמימור. אוקיי.
יו, אני בשוק.
אנחנו נמשיך.
איזה כיף.
תראי, מכיוון שאת לא רואה אמפייר, אז לא ראית אותה בכל השנה האחרונה, ואז את אומרת, בגלל זה אני לא זכרת אותה.
לא, זכרתי אותה. עדיין משוגעת מאז אשטון קוצ'ר.
או, היא רק משחקת משוגעת עכשיו. זה הקטע שלה, לא חושב שהם מלהקים אותה למשהו אחר. משוגעת פה, משוגעת שם.
היא לא משחקת, זה מה שאתה אומר.
לא אמרתי את זה, לא אמרתי את זה. באמפייר התחילה בתור פסיכולוגית, ואז הבינו שהיא לא לגמרי איתנו.
מה, לפסיכולוגית פסיכופתית? נחמד.
כן, כן, כן. זאת מהסוג שקולעות את המטופלים שלה וזה.
אין סוג כזה של פסיכולוגיות, לא יודעת איך לבשר לך. אני הייתי אצל כמה.
מסוג הדמויות האלה, לא מהמציאות, אני אומר.
אוקיי.
זאת הסדרה הראשונה של רשת, המקורית הראשונה, של רשת הסטרימינג פיקוק, של NBC. הרשת היא בחינם, אז אני אומר לאנשים, לכו על זה, קפצו על זה. זה לא עולה כסף.
מעניין.
כן, יש להם כמה טקטיקות
חדשות. למה? למה?
כאילו, אם את לא רוצה פרסומות, אז את יכולה לשלם, אבל ככה סתם... את יכולה בחינם.
וואלה, כן. אבל אין שם עוד דברים, אתה אומר.
זה המקורי הראשון שלהם, אבל יש להם המון הפקות של NBC לאורך השנים, אבל לא הכל. צחקו על זה קצת בפרק המיוחד שתרדי רוק עשו, לכבוד השקת הלוח השידורים החדש של NBC, אז הם קצת צחקו על זה, הם אמרו, יש לכם את חברים? ואז הטלפון של ליז למון נתן לה סתירה. כי איזה להגיד את זה, כי זה ב-HBO Max, וזה לא אצלם. אז אין להם את כל הסדרות של NBC לאורך השנים, אבל יש להם לא מעט, וגם דברים שקצת נעלמו, אז יש להם, וזה נחמד מאוד.
נחמד.
כן, כן, כן. וגם ראינו משהו מאוד מעניין, שבעצם גם אני חושב שהוא קצת חזה את העתיד אלדוס אקסלי במקור, זה שיש להם, אני חוזר קצת לסיפור של התוכנית, יש להם כדורים כאלה, שהם קוראים לזה סומה, וזה בעצם סוג של פרוזק, מוקדם, כן. גרסה מוקדמת, למרות שזה עתידני, אבל הוא כתב את זה לפני הפרוזק.
ושמשפיע באופן מיידי.
כן, פרוזק ממש טוב, מינון טוב. שזה די מדהים על כל הרעיונות שהוא חשב פה, ברמה שכאילו לחשוב על, אני לא יודע איך אתה עושה את זה ב-1932, נכתב במקור, הוא כתב את זה ב-4 חודשים, ראוי לציין. ב-1931, הוא כן חשב על הנדסה גנטית של אנשים, הוא חשב על המון המון דברים שהיום הם מובנים מאליו, היום אם אנשים באמת רוצים יכולים לבחור את מין הילוד וכל זה, ושם זה כבר היה מוכן מראש. די מדהים. בואי נגיע למה שקורה בתוכנית.
מה קורה בתוכנית?
אז בפרק הראשון, אחד מהאפסילונים, הדרגה הכי נמוכה שם מתאבד, או נראה שהוא יתאבד.
או נופל.
נכון, ומתחילים לחקור את הסיפור, לא אוהבים את החשדות של ברנארד, שהוא באמת מנסה לחקור איך זה קרה, ואנחנו קופצים לעולם של ארץ הפרא, שזה העולם שאנחנו מכירים יותר דומה לעולם שלנו, יש שם איזשהו חיפוש של הכוכב שלנו, של ג'ון הפרא, אז הוא מחפש מוזיקה, רואים את הטכנולוגיה שהיא קצת יותר ישנה שם, מרגישה כמו היום.
כי זה כאילו האנשים... כאילו האנשים עזבו את כדור הארץ, ומי שנשאר מאחור...
זה לא כדור הארץ, זה עדיין הכל על כדור הארץ.
זה גם שם?
הכל שם.
רגע, החדש גם שם?
יכול להיות שאני לבנתי לא נכון, אבל כאילו אני הבנתי שזה עדיין שם.
חשבתי שזה כאילו במקום אחר.
יכול להיות שאני טועה ופספסתי משהו, אבל...
למה הם משגרים את עצמם עם טיל?
כי זה 11 דקות, זה מהר יותר.
אוקיי.
ככה אני הבנתי. ואנחנו קופצים בעצם בין המסיבות ההוללות, האנטי-מונוגמיות של העולם החדש, של ניו לונדון, לבין מה שקורה במציאות של ארץ הפראים, וזה נראה כמו סוג של דיסנילנד אכזרי כזה, שאנשים באים שם לבקר כדי לראות התייחסות משפילה. כן, אבל קודם, שוב.
כן.
ואנחנו רואים את הגיבור שלנו, את ג'ון, חוטף מכות, צד מוזיקה, כל מיני דברים כאלה, אקראיים כאלה, אבל שכן בונים לו דמות מאוד טובה, מאוד מלאה.
מה, אוקיי, אבל מה היחס בין האנשים שם לאנשים בניו לונדון? כי אני חשבתי, כאילו יש את הקטע שהוא בחנות תקליטים, והוא גם שומע דיסקים, זה לא שזה יש שם MP3 או משהו.
לא, יש קטעים שמעלים לו את זה לאיזשהו דרייב כזה.
לא משנה, אבל כאילו המוכר אומר לו, כן, זה, הם כבר לא מייצרים מוזיקה.
כבר לא עושים מוזיקה, עולם ללא מוזיקה.
שזה, זה כאילו היה הרגע ששמתי לב אליו, אבל אז אמרתי לעצמי, אוקיי, כנראה שהם פשוט, אלה שעזבו לניו לונדון עזבו, אבל מי שנשאר מאחור כאילו ממשיך לחיות עם השאריות, לא? מה זה בדיוק?
זה לא שאריות, כי את מבינה שאת רואה את זה כבר כמה דורות שהם כבר התרגלו
קדימה.
לזה.
כן.
ובאמת שהאנשים האלה שאנחנו רואים הם מהונדסים גנטית, הם קצת מנותקים משאר בני האדם.
אבל מה קורה בשאר העולם?
אני חושב שיש הרבה מקומות כאלה של ארצות פרא ושל ערים מתקדמות.
זה ממש עושה לי בחילה. אני לא אוהבת את הקונספט הזה בכלל.
והסיפור האחרון שאנחנו ניכנס אליו זה שמנסים לגייס את ג'ון לסוג של יחידת טרור כזאת כדי לפגוע בניו לונדון.
כן, כי הם לא אוהבים שמשפילים אותם, כאילו, הם לא אוהבים להיות הקרקס שלהם.
אפשר להבין.
כן.
כן.
פשוט מה התעוררתם עכשיו? כן, מה? אני לא אהבתי כלום שם, בגדול.
כלום ובחיים לא תראי שוב.
תראה, יכול להיות שנפלתי על זה ביום שזה מאוד לא התאים לי לראות את זה, אבל זה היה מאוד מדחדך, ואני חושבת שאנחנו גם ככה בתקופה די מדחדכת של האנושות. פשוט לא, כאילו...
אותי לא, ממש לא, מעניין אם זה יצליח.
אנשים אוהבים לסבול. אנשים אוהבים את Westworld.
לא, Westworld זאת יצירת אומנות מטורפת כזאת. עם כאילו, עם הרבה תוכן, זה של ג'יי-ג'יי, אז יש הרבה תוכן. לא
למה אתה חשבת שזה בינוני?
לי היה חסר באמת איזשהו יד אומן שתהרוג את זה. כי נגיד, הדמות הזאת של הלם, שהיא יותר מצחיקה, היא יכלה לתפוס הרבה יותר נפח. אני חושב על המקבילה שלה בבטלסטאר גלקטיקה, אז... אני יודע שלא נכנסת אף פעם לעולם של בטלסטאר גלקטיקה, אבל יש שם דמות, איזשהו מדען, שבאשמתו קורית שואה כלל עולמית. אוקיי? הוא עשה איזושהי טעות, יצא עם מישהי מאוד מאוד יפה, סיפר לה כמה סודות, לא ידע שהיא טרוריסטית, והיא הרסה את העולם. מאותו רגע שהיא הורסת את כל העולמות, הוא מנסה לברוח מאיזושהי שואה גרעינית, מצליח, מתקדם, אבל כל הזמן, מלווה אותו, האישה הזאת, שהוא גילה לה את הסודות. עכשיו, היא לא שמה פיזית, זה הכל בתוך הראש שלו, והם משתמשים בה בכאלה דרכים מקוריות קומיות, שהסדרה הייתה מיני סדרה, ואחר כך עוד 4 עונות, עם כמה סרטים קצרים, אבל בסך הכל זה היה האופק שלה, זה לא סדרה ענקית. כל פרק כמעט, הם מצאו דרך להשתמש בדמות הזאת שבתוך הראש שלו בדרך מקורית. וזה היה מדהים, ומאוד מצחיק.
כן, יכול להיות שזה כאילו, יכול להיות שזה קצת מתפספס כאן, ואז אני נשארת רק עם האסנס, שהוא באמת מאוד מאוד מדכא.
אני חושב שרק סדרה שהיא משוחררת באמת, שהיוצר אומר, זאת האמירה שלי, היא גם יכולה להיות גם מצחיקה, גם מותחת, גם דרמטית, כל הדברים האלה, שיש מעט מאוד סדרות כאלה, שאני חושב על בטלסטאר גלקטיקה, ואני חושב על באפי, ואני חושב על הסדרות הבאמת מעולות, זה דורש יוצר שאומר, זה הסיפור. ואין כאן, אין כאן, יש שלושה קולות של שלושה יוצרים שהם כולם בסדר.
אמרתי שאולי הם פשוט צעירים וחסרי ביטחון.
זה יכול להיות, זה יכול להיות הכל, אבל את מרגישה שחסר משהו, ולספר הזה הגיע יותר. זה פשוט ההיגיון שלי. זה כמו שיקחו את 1984 ויביאו לשלושה אנשים מניסיון דל.
אני לא יכולה לשפוט.
זה כאילו ספרים מכוננים של התרבות האנגלו-סקסית, נקרא לזה ככה,
כן,
התרבות
אוקיי,
המערבית.
כן, אוקיי, אז אני הייתי חושבת שלא יבזבזו את זה כל כך בקלות.
כן, אבל מצד שני, זאת סדרה שנורא קשה להתעלות על המקור, אז לא משנה מה, זה תמיד יהיה קצת מאחר.
ואני אשאל עכשיו סיפורה של שפחה.
סיפורה של שפחה הוא לא קאנון כמו, של תרבות מערבית כמו עולם חדש מופלא. זה באמת קאנון. ואני אגיד לך, גם הספרים שהוא מבוסס עליהם, הספרים של H.G. Wells, מכונת הזמן ודברים כאלה, גם לא הצליחו לתרגם אותם טוב לסדרות טלוויזיה. הניסיונות היו כושלים ממש. ולצערי, אני אומר, ליצירות שמאוד אהבתי במקור, ועקבתי אחרי הסדרות וההפקות שעשו בעקבות זה, הסרטים, אין שום דבר שהשתווה עדיין, גם מדריכת טרמפיסט לגלקסיה, הסרט לא משתווה לספרים. משהו כנראה קשה נורא.
יש בזה משהו נחמד בעיניי.
שהספר יותר טוב מהסדרה או הסוף?
לא בהכרח שהספר יותר טוב. שיש יצירה שהיא עד כדי כך טובה, שבאמת ממש קשה לשחזר אותה, או להתעלות עליה, זה בסדר, זה טוב. זה טוב שיש כאלה דברים.
אני מניח, אבל הייתי רוצה לראות את העולם הזה מוגשם כמו שצריך, או כמו שאני דמיינתי אותו, וזה חסר. אני לא אומר שזה גרוע, אני פשוט אומר שזה בינוני, והספר היה מצדיק יותר, אבל כן, זה מאוד מושקע.
זה בטח כמו שאני הרגשתי כשראיתי הארי פוטר.
יכול להיות. זה מאוד מושקע, אבל, ומאוד יפה, זה לא... אני לא חושב גם שזה קונצנזוס, דרך אגב, לגבי הארי פוטר. אני חושב שהרבה אנשים אוהבים את הסרטים.
נראה לי בגלל שהסרטים של הארי פוטר הם כאילו כל כך הצליחו, אז זה גם כבר קצת קשה לנתק את זה. זה כאילו מין... הם קיבעו לי בראש את איך שהדברים נראים. כאילו, זה מוזר לי לחשוב שלא ידעתי איך כל מיני מקומות וכאילו אתרים בהארי פוטר נראים, ועכשיו כאילו פשוט ברור לי שאני יודעת איך הם נראים, כי אני...
זה מקושר
לי אוטומטית
ל...
כן.
כן.
זה לא טוב, אני חושבת שזה הרס את זה. כאילו...
אני יכול להגיד לך שאני לא ראיתי את הסרטים. אני קראתי את הספרים ולא ראיתי את הסרטים. ראיתי את השמיני, כאילו את החצי השני של הספר השביעי, זה ראיתי, כן. אבל כל השאר לא.
נו, אז ראית? יש שם את כל מה ש...
מבחינתי לא הרסו לי את זה, כי זה המקסימום שהייתי רואה מהארי פוטר. אני נהניתי מהספרים ולא הרגשתי צורך לראות את הסרטים. לא יודע למה. כן. בואי נדבר קצת על המשולש.
יאללה.
דיאלוגים היו בינוניים.
אני רוצה להתחיל מה...
תתחילי.
רציתי לומר שאני רוצה להתחיל מהצלע החלשה משחק.
מדברי.
אני פשוט, טוב, אתה טוען שהליידי זאתי הזאת שלך היא טובה, אני גם לא אהבתי אותה.
קיילי בנבורי.
כן, וגם לא אהבתי את ג'ון. טוב, עכשיו שאני יודעת שזו דמי מור, אז אין לי מה להגיד עליה, אבל כאילו... הכל היה מאוד, מה לא דרמטי. יכול להיות שזה הבימוי ולא הם, אבל כאילו, זה היה לי מתיש כאילו.
אני הגעתי עם מטען, כאילו. אני הגעתי עם זה שאני אוהב את סיביל, ואני אוהב את קיילי בנבורי, שאהבתי אותה בכל תפקיד שהיא עשתה, אז לא הייתי מוטרד מהמשחק יותר מדי, וידעתי שהם יחזיקו את זה על הכתפיים שלהם, והיה דברים חמודים, כל האימוג'י האלה, המרחפים שהם עשו אחת לשנייה.
כן, זה היה חמוד, כן, אבל המשחק עצמו היה פשוט, היה בו משהו קצת מתיש, אני לא יודעת, כאילו, זה עייף אותי לראות את זה.
אני יכול להבין, אני יכול להגיד לך שפעם ראשונה שראיתי את זה, זה היה יחסית מאוחר בלילה, את הפיילוט הזה, ולא אהבתי בכלל, ועכשיו הייתה לי צפייה יותר נחמדה.
אתה יודע, אני רוצה לפתח תיאוריה, אני רוצה להציע תיאוריה. יכול להיות שאני יותר שלילית ממך, בנוגע לסדרות שאנחנו רואים, כי בשבילך זה כמעט אף פעם לא צפייה ראשונה, ואולי אתה כבר יותר סובלני כלפי זה, זה כמו ללמוד למבחן למועד ב', כאילו.
הייתה סדרה שהרגיזה אותי יותר בצפייה השנייה, שראינו לא מזמן.
מה?
דווקא. אני מנסה להיזכר מה זה היה מהאחרונות, אבל היה משהו שהרגיז אותי דווקא יותר בצפייה השנייה.
תיזכר. בקיצור, רק רציתי לומר שהמשחק לא... זה לא שהוא היה גרוע, הוא פשוט לא הרשים אותי. ולמטה מכך.
בסדר גמור. לא, אני יכול להבין למה. את רואה שאני... אני לא דוחף את הסדרה הזאת במיוחד, וחבל לי שלא עשו את זה טוב יותר. והדיאלוגים דיברנו תוך כדי, אני מניח שאת מסכימה איתי, לא היה שום דבר מרשים בדיאלוגים. היה קצת קומדיה, אבל הרבה ממה שהלם עשתה, ולא ממה שהיה כתוב על הדף אפילו, היא עשתה מזה נפלאות, אבל מהמינימום שנתנו לה. והעלילה לדעתי הייתה מעניינת מאוד, זה לדעתי מה שהיה הכי טוב פה.
כן, ואם אתה כמוני וסבור שהעלילה הזאת סופר מדכאת, אז בעצם אין לך במה להאחז.
נכון.
עד שכאילו, אני לא יודעת אם זה נכנס במשחק או בדיאלוגים או בעלילה, אבל כאילו, באמת שהדמות של ברנרד, אם אני מנתקת את זה מכל הדיכאון שזה הכניס אותי אליו, היא הייתה מעניינת והיא התפתחה לאורך הפרק, וזה כן. היה... זה היה נחמד. כאילו, גם ממש קלטתי כאילו שזה קורה. אני כזה, רגע, אז הוא לא דוחה? אז כן, כאילו, ואז אתה כזה, הוא אמיני, מה בדיוק קורה איתו, כאילו? לא יודעת,
היו רבדים, היו רבדים.
כן. מה שאי אפשר להגיד על כל הדמויות שם, אבל בסדר.
אני גם תוהה כמה ישאירו אותו, אני לא רוצה, זה לא משנה, אין לי מה להרוס לך, כי את לא תראי. אבל בספר הוא לא נשאר לכל הספר, ואני תוהה, לא כי הורגים אותו. לא הורגים אותו, אבל אני תוהה כמה הוא נשאר בסדרה, בהתחשב בזה שבספר הוא לא המון, וגם איך הם יפרקו את הספר, אם מבחינתם זאת מיני סדרה וזה 10 פרקים, או שהם כן בונים להמשך, ואז לא מנצלים את כל הספר. ואני אגיד שגם 20 שנה אחרי הוא כתב המשך. אז אפשר לנצל גם את ההמשך, יש להם כמה אפשרויות. הוא כתב בסך הכל רק 3 ספרים. הוא כתב עוד
הרבה... בחייו?
כן, אלדוס אקסלי. הוא כתב עוד מסות, מאמרים, יש לו הרבה מהדברים שלו, זה סאטירה פוליטית ודברים כאלה.
קצת מגניב שהוא כתב 3 ספרים והוא כאילו...
וזה הספר הראשון שלו.
זה מגניב.
שהוא נהיה אדיר. כן, לא, באמת, באמת איש מאוד מאוד מוכשר, ו... הרבה דמויות לאורך השנים מסדרות מדע בדיוני קראו לאחת מהדמויות אלדוס על שמו. אז יש הרבה אהבה של יוצרי מדע בדיוני לאיש הזה שאני לא רוצה להגיד יצר את הז'אנר, כי זה גם היה לפניו, אבל מאוד הוביל את הז'אנר של מדע בדיוני והוביל הרבה רעיונות חדשים. וגם תגליות מדעיות שהתחילו מהספרים. אהובות צנועות.
טוב, אז אני כבר אמרתי מי האהובה שלי.
ברנארד.
אני אהבתי את ברנארד. צנועה.
שדרך אגב, זה יכול להתחבר לברנארד של ווסטוורלד. יכול להיות שאחד מבוסס על... יכול להיות שברנארד של ווסטוורלד מבוסס על ברנארד הזה. כי יש להם תפקידים דומים.
נכון, מעניין.
לא יודע. שווה לעשות איזה מחקר, אני אבדוק.
בגדול, די לא אהבתי את רוב הדמויות האחרות, אז קצת קשה לי לבחור מי עשה לי הכי רע. אני אלך על דמי מור, אתה יודע?
כן? ברעה? בגרועה?
היא לא גרועה. אמרנו שזה אומר את מי אני לא אוהבת. יכול להיות שזה אומר שהיא משחקת טוב. היא עשתה לי מאוד רע.
אני אלך על האובייס, כן? על לנינה. כי התגעגעתי, לא ראיתי אותה מאז דאונטון, בעיקר. התגעגעתי לשחקנית יותר מהכל.
מותר לך.
סליחה. בשנואה... אין לי ממש, אני אגיד, זה ממש ההתחלה של ההתחלה, אני מחכה לראות מה יהיה. אולי קצת את החבורה של הטרוריסטים לא אהבתי, אבל לא באמת, אין לי רגש כלפיהם באמת.
כן, הייתה שם תאי המקריפה, נכון, שכחתי ממנה.
כן.
בסדר.
מדיסן.
לא, הוא חיפש את מדיסון.
כן, אבל אותה סניתי יותר מהטרוריסטים.
כן, לא יודעת. זה היה דרמטי מדי, למה זה היה כל כך דרמטי?
החיים שלהם דרמטיים, תראי, הם חיים בהשפטות האלה.
זה בדיוק ההפך מדרמטי.
לי זה נראה מאוד דרמטי. טוב, חדשות, לפני חדשות, עדכוני צפייה. אז סיימתי סוף סוף את הסדרה של אנה קנדריק.
איזה מן.
דמי, סיימתי תוך 10 דקות, כי זה כל פרק 10 דקות. אני מדבר על Love Life. אני חושב שדיברנו על זה בפעם הקודמת, שפרק 50 וה-60 ממש טובים, אז זה לא שומר על האחידות הזאת, ויש כמה הבלחות ממש יפות, אבל זה אלה באמת הפרקים היפים. אני לא יכול להמליץ על זה, אני לא יכול להגיד שזה ממש משתפר, כי זה ממש נהיה מעולה לרגעים, ואז מדרדר בחזרה, אבל הסיפורים שם הם לא obvious בכלל, ואני כן אראה את העונה השנייה. אני חושב ששום דבר שם לא היה מובן מאליו. הם מראים, נגיד, סיפור גמילה של מישהי, שלא הולך כל כך טוב. ובסוף הפרק את לא יודעת אם היא תיגמל, אם היא תעבור את זה, למרות כל העזרה שמושיטים לה. וזה הרגיש מאוד מציאותי. אני חושב על, כמובן, על הכוחות, אבל אני חושב על סיפורי גמילה שאני מכיר, וזה הרגיש מאוד מאוד מציאותי, ומאוד הזדהיתי עם הדמות שמנסה לעזור לחברה אחרת להיגמל, ונראה שהיא כושלת לאורך הדרך, לא תמיד מצליחה. מאוד יפה. בסיפור שראוי לספר אותו, ושוב, הסדרה הזאת לחלוטין מנצחת את מבחן בכדל. עוברת.
כי הן לא מדברות על גברים?
כי זה לא רק על זה, כי יש לפחות סצנה אחת ששתי נשים מדברות על נושאים אחרים. ויש הרבה יותר מסצנה אחת. בכל פרק.
מה, אז לראות את זה?
אני חושב ש, שבסכם שלה היא טובה ונהניתי, אבל יש הרבה רגעים חלשים ויש שחקנים חלשים שם. אני חושב שבמקרו זה היה שווה את זה, ובמיוחד פרקים 5 ו-6, ש, שלצערי אלה הפרקים שאנה קנדריק משחקת בהם הכי פחות, ודווקא הם היו טובים יותר.
אולי בגלל זה?
אז אני לא, לא רציתי להגיד את זה, כי אני לא יודע את זה בצורה מובחנת.
כן, בסדר.
אבל כן, זה היה התחושה.
צ'ק יומן צפייה. קודם כל, סיימתי השבוע את סטייטלס. אני חייבת לומר שממש נהניתי מזה. זה היה... היא לא החזירה אותי לזה, כי היא אמרה לי שהיא כאילו נפלה על זה בנטפליקס, וכאילו ממש אהבה. ואז אמרתי, כאילו אמרתי, טוב, אני אראה מהפרק השני, גם לא כך זכרתי מה קרה בפרק הראשון, אז כזה שלמתי תוך כדי. פשוט הרגשתי שלא משנה איפה נפלתי, אני הרי לא רואה סדרות ברצף. כאילו, אני באמת יכולה לראות 10 דקות, 10 דקות, 10 דקות, וכאילו לא משנה באיזה 10 דקות נפלתי, זה היה ממש מעניין. אם זה המדד, אז זה פשוט היה טוב, לא יודעת, זה היה טוב, זה היה מעניין.
ולמי את מייחסת את זה שזה היה טוב? לשחקנים, לכתיבה, למשהו ספציפי?
הכל. חושבת שזה... ככה זה כשזה טוב.
איזה יופי.
כאילו, המשחק היה טוב, והכתיבה הייתה... היא לא הייתה יוצאת דופן, אבל היא הייתה מעניינת. והעלילה, לדעתי, היא כאילו... היא מעניינת, אני לא יודעת. כאילו, זה לא משהו שיצא לי לראות. זה היה מעניין. זה גם מבוסס על סיפור אמיתי, אז זה כזה... הפך את זה לטיפה יותר מדכא, וגם טיפה יותר מושך.
את אומרת שיש איזה דיילת סתומה שמסתובבת איפשהו בעולם, ואומרת, זה עליי!
כן, כן, יכול להיות, יכול להיות.
כמובן שאחרי פרקים קודמים, אני אומר שיש רק דיילת אחת סתומה בעולם, אני לא אומר שכולנו משהו.
רגע, מי?
לא, היא, כמובן. האישה שזה מבוסס עליה ולא אף אחד אחר.
ראינו עוד משהו עם דיילת לאחרונה?
עוד שאני זוכר.
אוקיי, דבר שני שאתה תשמח ממנו. סיימתי לראות את זה, ואז אמרתי, טוב, אני צריכה למצוא משהו אחר לראות. ואז מה ראיתי? פרק 2 של... The Good Fight.
איזה יופי. התחברתי, התחברת, תפס אותך.
אני אומרת שראיתי את פרק 2, ואז גם את 3, 4 ו-5. וזה מתאפיין באותה... אני לא יודעת אם אני אמשיך לראות את זה, אבל זה כאילו, לא משנה מתי אני נופלת על זה, זה טוב, כאילו.
אם את לא אוהבת את הג'ינג'ית, אז תהי רגועה.
היא הולכת, היא קצת גרועה, כן.
גם השאר הצופים לא אהבו.
לוקה.
כן, היא נהדרת.
היא אוהבת את לוקה.
עוד יומן צפייה או שנמשיך לחדשות?
זהו.
אז חדשות.
לא, לא, זהו, מספיק.
לא, זה הרבה, זה מרשים, זה מרשים. ריג'יס פילבין נפטר, אני לא יודע אם הכרת אותו, הוא היה
מאחר ש... בהפרק ואיך פגשתי את אמא.
הוא גם היה לא מזמן בסדרה של הבת שלו, הבת שלו, ג'ואנה פילבין או ג'י-ג'י פילבין, היא היוצרת, אחת מהיוצרות של New Girl, אבל גם של Single Parents, והוא היה ממש לא מזמן בסינגל פרנטס, באחד הפרקים האחרונים, שהתבררו כסיום הסדרה, וזה גם לדעתי תפקיד האורח האחרון שלו. אז לצערנו, הוא תמיד האיש חביב ומקסים, ובוא נקווה שלא יעלו לו מהקבר איזה שעוריות מיטו עם כל מה שקורה אצלנו. אבל עד עכשיו, אני נזהר להגיד, הוא תמיד נתן חזות של איש מקסים, ואני מקווה שהוא אכן מקסים.
יכול להיות, זה לא כולם, רק מי שסיפרתי לך קודם.
אני שבור מהדברים האלה. הבנים, הסדרה של תומר קפון, שתכף תתחיל עונה שנייה, חודשה לעונה שלישית. למה כן, כן?
לא יודעת, משום מה זה לא מעניין אותי.
זה לא בשבילך, כי זה סופר אקשן וגיבורי על, אבל זה עשוי טוב. קילינג איב נתקלת בקשיים חדשים, העונה הרביעית התחילה להצלם, הפסיקה בגלל הקורונה, הם כבר חזרו לצלם, אבל יש שמועות שסנדרה או קצת עושה בעיות.
מה, בקטע של דיבה?
של לא לעלות על מטוס ולצלם בארצות האירופאיות שהם צריכים לצלם. שכל הקאסט כבר שם. לא, עשית תפסי על עצמך, אני מבין שאת מתחבאת, אבל כולם כבר חזרו. אוקיי, אז זה קצת להתאפס, זו סדרה חשובה, צריך לסיים את העניינים.
גם את זה אני צריכה להמשיך לראות.
תראי.
נכון?
אני הפסקתי.
באמת?
אני אגיד לך מה קרה לי. סיוטים מחרידים. אבל מחרידים. מחרידים. אז אני הפסקתי בינתיים, ואני אחזור לזה מתישהו. כששאר ההתעסקות שלי תהיה בדברים נחמדים יותר, אז יהיה לי את המקום להחלץ את זה. ראיתי, עשיתי הפסקה בתחילת העונה השנייה, ואז ראיתי ברצף את כל העונה השנייה, תחילת העונה השלישית, ואז סיוטים, 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 הפסקה. אני בהפסקה עכשיו. אני אשלים את העונה השלישית כשאני אגיע לזה. כן, כן, לא, אבל דברים קשים, 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 כי את סדרה, כשהם רוצחים, הם רוצחים.
מה זה אומר?
לתת לך אימג'? לתת אימג' או לא לתת אימג'?
כן.
מישהי?
כן, כן.
תופסת אדון במעלית, הוא בדיוק נכנס למעלית, היא תופסת אותו מהעניבה, וחונקת אותו באיטיות כשהמעלית עולה תוך כדי איתו.
לא הבנתי.
היא תופסת אותו בעניבה,
נו.
וחונקת אותו כשהיא מחוץ למעלית, הוא בתוך המעלית, והמעלית עולה. וזה אוי. אימג' מחריד, מחריד, מחריד.
רואים לדוגמה, אותו כאילו?
שומעים את החרחורי, זה קשה. זה קשה, זה קשה.
אוף, אולי אני לא אראה את זה, כן, גם בפרק שראינו ביחד היה את המישהי באיזה טירה, היא דקרה איזה מישהו, היא באיזה סיכת ראש, או עם
כן,
עת,
כן,
או אני
תקשיבי,
לא
זה זוכרת כתוב מה כאילו טוב, כזה. זה כתוב טוב, באמת מעולה, והמשחק מעולה, אבל הסיוטים, אני בהפסקה מזה, אני אחזור לזה מתישהו.
אוקיי.
אבל זה באמת טוב. אז בוא נראה שסנדרה אור חוזרת לסט לפני שאנחנו נכנסים לזה עמוק מדי. בסוף אוגוסט, בעוד חודש לזמן ההקלטה הנוכחי, סדרות גיבורי על חוזרות לצלם, יש כללים חדשים, א', הם עושים את זה בקנדה, איפה שחוקי הבריאות קצת יותר טובים, דיברנו על זה טיפה, אבל גם מה שהם הולכים לעשות, וזה באמת מקורי וחכם, זה הם מבודדים את השחקנים ביחד. אז זה פחות או יותר קפסולה, ואז הם עובדים בתוך הקפסולה, לא רעיון רע.
חכם.
כן, אבל קצת...
כן, זה קצת ציוד לשחקנים, לא?
זה קצת קשה לעשות את זה כשאתה עושה סדרת טלוויזיה. סרט, אתה מצלם, את יודעת, חודשיים, שלושה, ואחר כך כאילו תהיה מהמשפחה שלך ותהנה. סדרה מצלמים 9 חודשים בשנה, או תלוי, בין 6 ל-9 חודשים בשנה. זה קצת קשה לא להיות עם אף אחד.
וואו.
כן.
מטורף. אולי יעשו עונות יותר קצרות בגלל זה.
לא יודע, אני כרגע לא יודע למה לקוות אפילו, כי אני מבולבל מזה. סדרה חדשה נוספת של אליזבת מוס. היה ריב אדיר בין כל רשתות הסטרימינג, ומי ששם את הכסף הגדול זה היה אפל טיווי פלאס. זה מבוסס על ספר שיצא ב-2013, שקוראים לו שיינינג גרלס. לא קראתי את הספר, לא יודע על מה הוא, לא רוצה להגיד על מה זה, אבל זה עם אליזבת מוס, אז אנחנו נראה. אין פה מה להתרגע.
איך אני אוהבת אותה?
מוגדרת כסדרת מתח מטאפיזית. לא יודע מה להגיד לך.
סופר מוזר.
זה יהיה טוב, אין מה לעשות.
לא אכפת לי מה היא תעשה, זה כאילו, היא פשוט, היא פרצוף שאני רוצה לראות על המסך שלי.
את יודעת גם שאני שומר לך את הכי טוב לסוף, נכון? אנחנו מתקרבים לסוף פשוט.
נו, נו.
עוד רגע. אז למה אני אומר את זה? כי עכשיו אני אומר משהו שלא מעניין אותך. טראג'י פי הנסון, קוקי, אהובתי, עובדת על המשך לאמפייר, בכיכובה, אז אני פה, כשאת צריכה עזרה, אני פה, דברי איתי, קוקי, ובבקשה לסדר בחזרה, להחזיר את טימבלן, לעשות כמו שצריך, לא חצי עבודה.
נרשם, הכל נרשם ותויק.
עכשיו, את מבינה שזה מוזר לי, כי הדמות שלה מתה, ואז חזרו אחורה, ואף פעם לא הגיעו לקטע שהדמות שלה מתה, אז אני לא מבין מה הולך.
איפה שאפשר לעשות כסף, עושים כסף.
לא מבין, כן, אבל הם אף לא הגיעו לזה בסדרה, אז כאילו, זה המטרה, לעשות ספין-אוף למישהי כדי שהיא תמות? אני...
אולי.
לא, אין לי שום רצון לזה, אם אתם עושים את זה בשביל זה, אין לי שום רצון. ריין ריינולדס מפיק סדרת מסע בזמן, שתשודר בשנה הבאה, איך זה ייראה, אין לי מושג, והחדשה האחרונה שחיכיתי לזה, ג'וליה רוברטס ודנזל וושינגטון חוזרים לשתף פעולה בפרויקט. זאת תהיה סדרת טלוויזיה חדשה, מאוד מעניינת, כנראה מיני סדרה, בשיתוף פעולה עם היוצר של הומקאמינג, שעשה את העבודה לא רעה, אני יודע ש...
אוי, לא, אני לא אהבתי.
אבל מאז זה תיק סכנאי, הם לא עשו שום דבר ביחד, והם מאוד אוהבים אחד את השני, ומדברים אחד על השני, והנה הגיע הפרויקט, באמת היה מרחץ דמים על זה, השמועות זה שבאזור 120 מיליון דולר שולמו רק על הזכות לשדר את הדבר הזה.
אנחנו חיים בעולם מטורף, אבל הקורונה תתרוף את הכל.
אבל זה נשמע ממש כיף, ופרויקט שנשמע שהרבה אנשים יחכו לו, לא מפזרים פרטים כרגע, זה מבוסס על ספר שעוד לא יצא.
מה?
אני יכול לתת לך קצת פרטים. זוג יחסית עשיר, מזכיר את הבקתה שלו לזוג גם עמיד, אבל לא באותה מידה, הזוג הלבן זה שמזכיר, הזוג השחור זה שסוחר, והזוג הלבן צריכים להתגורר בבקתה, כי יש איזשהו, לא מגפה, אבל איזושהי בעיה, איזושהי הפסקת חשמל, או משהו, איזשהו אסון כלל עולמי כזה, ושני הזוגות צריכים להתגורר ביחד ולהסתדר, ג'וליה רוברטס היא כמובן האישה בזוג הלבן, דנזל וושינגטון הוא האיש בזוג השחור, כאילו סדרה קצת על מתח גזעי, אינטריגות, דברים כאלה, אבל הספר עוד לא יצא, אז אנשים לא יודעים באמת על מה הסדרה.
טוב, זה נשמע נחמד. אני אראה את זה.
יהיה טוב, יהיה טוב. כמה גרוע זה יכול להיות עם שלושת השמות האלה. סם איסמאיל זה היוצר של הומקאמינג, דנזל וושינגטון וג'וליה רוברטס, שג'וליה רוברטס גם תפיק את זה. כנראה יהיה בסדר.
רק שזה לא יהיה דומה להומקאמינג.
יהיה לזה איזשהו אפיל כזה, אני מקווה שזה לא ירגיש כמו סרט סטודנטים. מצד שני, אני סיימתי את הומקאמינג, ובפרק 7 זה נהיה טוב. מתוך 8 רק, אני אגיד.
בול בזמן.
כאילו, את זוכרת שהיה מסך כזה צר?
לא.
זוכרת שכל הזמן זה היה כאילו מצולם בטלפון, במסך צר כזה?
כן.
אז בפרק 7 המסך הצר נפתח סוף סוף.
אולי בטעות, אולי התפלק להם.
הפכו את הטלפון. אז סוף סוף נהיה, לא, יש, הם מסבירים גם למה נפתח, כאילו, זה בסדר, יש עלילה מאחורי זה, אבל לוקח זמן עד שזה קורה מור וגידים, ואת העונה השנייה לא ראיתי. הייתה עונה שנייה עם ג'נל מונה, היא תהיה מועמדת לאמי.
מי זאת ג'נל מונה?
שחקנית נהדרת מ-Hidden Figures, וגם זמרת מצוינת. מכירה אותה באחד האפיקים שלה. Hidden Figures, קוקי מאמפייר משחקת סיפור אמיתי של מדעניות שחורות בנאסה. סרט טוב, סרט טוב, מומלץ.
אוקיי.
וואי, איזה גזענות הייתה נגדם בשנות ה-60. הנחתי שאו מזה או מהמוזיקה שלה.
בטח ממך, רוב
הסיכוי. יכול להיות שאני אשם, אבל אני אשמח. לפני שאנחנו מסיימים, תודה נוספת לאליסה. אני יודע שאת אוהבת שאני אומר לה תודה. סוף סוף סיימתי, לא סוף סוף, אבל סיימתי ככה בכיף את הפודקאסט שהיא המליצה עליו. אני תכף אזכר בשם שלו, אסתכל בטלפון. אוריג'נס. אוריג'נס. לא, השם של הפודקאסט. לפודקאסט קוראים אוריג'נס. ג'יימס אנדרו מילר, וזה היה הספשייל על כמעט מפורסמים, 20 שנה אחרי, המון רעיונות. לא הייתי צריך לזכור את למה אני אוהב את הסרט, אבל המון פנינים קטנים, קטנות כאלה, כולל ציטוטים של פרויד, פשוט היה נהדר, ולשמוע את השחקנים ואת היוצר, את קמרון קרואו הנהדר, מדברים על התהליך של היצירה של הסרט היפה הזה.
זה נחמד.
ענו גדול.
היא גם עדיין מתנגדת על זה. היא נראה לי גוררת את זה כדי
לראות. אז אני ממש סיימתי את זה אתמול, ומאוד נהניתי, ונזכרתי שאני באמת אוהב את קייט הדסון, ושזה היה התפקיד הכי טוב שלה אי פעם, ושהיא בחיים לא תעשה תפקיד טוב עוד פעם כנראה, לא ברמה הזאת. מישהו אומר לה את זה. מישהו אומר לה את זה תוך כדי הרעיון.
כן?
הוא אומר לה, איך זה שהתפקיד שהכי דומה לך, הוא כזה עדין, הכי מגדיר אותך, עשית אותו לפני 20 שנה.
מה היא אומרת?
היא כאילו נבוכה מזה, היא מגיבה בצורה נחמדה. היא גם מותק כזאת, את יודעת.
בסדר, היא עשתה... זה אי אפשר לקחת ממנה, עשתה תפקיד טוב, עשתה תפקיד טוב. האם היא תשחזר אותו? כנראה לא.
וראיתי אותה במיליון דברים אחר כך, אבל לא, אבל זה... זה לא יתפוס את הרוח הזאת שלה, ובאמת זה היה ליהוק מעולה. מסתבר שהליהוק המקורי היה סרפולי, והליהוק המקורי... לתפקיד של כוכב הרוק, זה היה ברד פיט. הוא עבד 4 חודשים על הסרט הזה לפני שהוא עזב. אז הרבה הפתעות נחמדות גילים.
הוא עזב או שהוא עזב?
עזב, עזב. אז תראי, ברד פיט, הוא עוזב פרויקט, לא מעזיבים אותו.
כן, לא יודעת, זה לפני 20 שנה.
אני מניח שהוא מודע לזה שהוא עשה טעות גדולה. לפני 20 שנה הוא היה ענק יותר.
כן, כן, לא, לגמרי.
20 שנה זה ג'ניפר אניסטון, זה לא אנג'לינה ג'ולי. זה תקופה של שפיות בחיים שלו.
זה לא, הוא מכה את הילדים.
אני מקווה שהכל לא נכון.
וואי, איך אנחנו גדלנו על אנשים מדהימים. על מי הילדים של היום גדלים? על נועה קירן? ברד פיט היה מישהו להריץ.
אני אוהב שאת שמה אותם באותה דרגה, את שני אלה. אני מנסה לקלוט את זה לרגע.
לא, את מי הם אוהבים אבל? הכל חרה.
אני מתלמד אם ככה נסיים את הפודקאסט.
שכן.
יש לנו פייסבוק, ספוטיפיי, ואפשר לדרג אותנו בפודקאסטים של אפל.
נכון, יופי, וביי ביי.